יפה. אז חנוכה, אנחנו כבר בחודש כסלו. חנוכה יתקרב, ואנחנו נעסוק, רוצה
לצלחת שנלמד.
אה, יופי, כל הכבוד, כל הכבוד. אז אז אני רוצה שנקרא קצת, נלמד על חנוכה, אבל בהקשר של יריחו. אנחנו ביריחו, בבית חוגלה. ננסה להראות לכם שגם יריחו וגם בית חוגלה הם חלק מקרבות המכבים, ואפילו חלק די משמעותי. בית חוגלה במיוחד. מפתיע. קודם כל, ההפתעה הראשונה, אז אנחנו מתחילים את השיעור. יריחו במלחמות החשמונאים, זה הנושא שלנו. אני רוצה להתחיל, בעצם אני בכלל מדלג על יהודה. יהודה, מרד החשמונאים מתחיל עם מתתיהו, ולמעשה את הקרבות הראשונים וגם את תיאור המקדש מוביל יהודה. אבל לא כולם יהודים, בעניין הזה כדאי לחדש, ראוי לחדש, שבעצם המרד של יהודה נכשל. יהודה נכשל, מה אפשר לעשות? בקרב השמיני שהוא מנהל עם בקחידס בהרי בית אל, כנראה זה היה באזור הר בעל חצור, עופרה, שם נפל יהודה, ובקחידס מצליח לא רק להרוג את יהודה, אלא גם ממש להשמיד את הצבא שלו, בא עם צבא קטן, 800 לוחמים, והתוצאה הייתה בעצם חיסול המרד, המרד של, הנה תראו למשל, תפתחו את החוברת, מגילת חנוכה, אנחנו עובדים ממגילת חנוכה, יש כמה מהדורות, אבל הכל אותו דבר, המגילה נשארה אותו דבר. יוצאת עכשיו מהדורה חדשה. יצא עכשיו מהדורה חדשה. אז הנה אתם רואים שבעמוד 45, בסוף פרק ו' במגילת חנוכה, בהרי בית אל, שם התחיל המרד 7 שנים קודם לכן, נפל יהודה המכבי, אני קורא בפסוק מ"ו, בעמוד 45, סוף פרק ו', פסוק מ"ו. בהרי בית אל, שם התחיל המרד 7 שנים קודם לכן, נפל יהודה המכבי, כנראה זה מכבי, אולי מלשון מכבת, או מכבי מלשון מצבי, מכבי, מכבי, כגיבור, אשר קידש את שם האלוהים והביא תהילת עולם לעמו. הנה נפל יהודה מתוך אבל כבד והספד גדול, עברו אותו בקברות אבותיו במודיעין ליד מתתיהו אביו. אבל אני עובר לפרק זין, הפרק הבא, לאחר מות יהודה הרימו הרשעים ופושעי ישראל את ראשם. כלומר, מות יהודה בעצם אפשר למתייבנים לקום מחדש. הם הרי יזמו את הגזרות, ואכן הם מחדשים את הגזרות ואת הרדיפות, הם רדפו בכל מקום את נאמני התורה והוציאו רבים מהם להורג. כלומר, ממש מתחדשות הגזרות, הרדיפות. שוב, נאלצו רבים מן החסידים לברוח למדבר, שם מצאו מקלט מפני בקחידס ושותפיו. אז הנה אתם רואים שבעצם מאוד ברור לנו שהמרד של יהודה נכשל. הוא נכשל במובן הכי בסיסי. הרי המטרה של יהודה הייתה חידוש ביטול הגזרות. והנה, אחרי מות יהודה והתבוסה שהוא ספג בקרב השמיני, חודשו הגזרות וחודשו הרדיפות של נאמני התורה, ושוב ההוצאות להורג, והוציאו רבים מהם להורג. בקיצור, אנחנו חוזרים בעצם פחות או יותר אל המצב שהיה בתחילת המרד. זה נקרא כישלון. המרד של יהודה נכשל. אני אקרא לכם אפילו מתוך יוסף בן מתתיהו יוסף בן מתתיהו אפילו קצת יותר מדגיש את זה יותר, שאני קורא מתוך קדמוניות היהודים, קדמוניות היהודים, ספר 13,
יוסף בן גוריון?
זה לא, לא, זה יוסף בן מתתיהו, זה לא יוסף בן גוריון, זה יוסף בן מתתיהו. מה בא לכם פתאום בן גוריון? בן גוריון זה דוד בן גוריון. יוסף בן מתתיהו, היסטוריון של, שכתב את קדמוניות היהודים ואת מלחמת היהודים, חי ברומא. אז הנה אני, אז הוא כתב לא רק את ה, סיפר לא רק על המלחמה עם הרומאים, הוא גם מספר על המלחמה עם היוונים בקדמוניות היהודים, הוא מקיף את כל ההיסטוריה היהודית. והנה אחרי מות יהודה, אני קורא מתוך ספר 13, קדמוניות היהודים, ספר 13, פרק א', פסוק 2, פסוק ב', פסוק 2, סעיף א', סעיף א', פרק א', סעיף א', פסוק 2, והנה, אחרי מות יהודה, נתפלו אל היהודים כל אשר היו קיימים עדיין מן הרשעים ועוברי דת אבותיהם, כלומר המתייוונים, והגבירו חיל, התחזקו שוב המתייוונים, והראו להם מכל עבר. ושוב בקחידס נתן לידי היוונים המתייוונים את אלה מן היהודים שפשעו באורח החיים היהודי, מסר לידם את ההשגחה על הארץ, ואלה תפסו את רעב אנשי סייתו של יהודה והסגרו ביד בקחידס, ועלה עינה ויסר אותם להנעתו, ואחר כך הרגם. ועכשיו תשימו לב, הוא אומר, לאחר שנתרגשה ובאה ליהודים צרה זו שכמותה לא נתנסו בה מאז שובה מבבל. אבל לפי יוסף בן מתתיהו, המצב אחרי מות יהודה היה עוד יותר גרוע מאשר לפני התחלת המרד. עד כדי כך, כי הפעם היוונים כנראה היו מלאי זעם ורצון לנקום ביהודים.
יוסף בן מתתיהו זה יוסף בן של מתתיהו בשמונה?
אנחנו מדברים על מתתיהו כבר מת בתחילת המרד. אנחנו מדברים על יהודה שהוא נלחם את המלחמות בשלב הראשון, הקרבות, שמונת הקרבות הראשונים, הוא גם הצליח לתאר את המקדש, אבל מתברר ש, שבסופו של דבר הוא הובס, והגזרות התחדשו, וגם את המקדש מונה ככהן גדול, מונה שוב פעם יהודי מתייוון, אלקימוס מתייוון, אז גם המקדש חזר לידי המתייוונים. בקיצור, המצב לא קל, נכון? בלשון של עמתה, המצב היה קשה מאוד. וכאן באמת...
קראו לה כהן גדול החדש הזה?
אלקימוס, אלקימוס.
וזה היה אחרי שתיארו את המקדש והכל?
כן. עכשיו, אנחנו בדרך כלל לא מספרים את הסיפור האמיתי של המרד, אנחנו מספרים על יהודה שבא ניצח את היוונים ותיאר את המקדש וחגיגו חנוכה וזהו. טעות גדולה. יהודה ניצח את היוונים, תיאר את המקדש, אבל אחר כך היוונים ניצחו אותו. ואחרי התבוסה באמת חודשו הגזרות, ויוסף בן מתתיהו אפילו אומר שהתרגשה ליהודים שרה שכמותה לא נתנסו בה מאז שובה מבבל, או מאז חורבן בית ראשון.
אבל מי הוא אותו יוסף? לא הבנתי. הבן של מתתיהו אחרי שמונאי?
לא, 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 אני קורא מתוך ההיסטוריון, יוסף בן מתתיהו. יוסף בן מתתיהו, היסטוריון. אני קורא מהספר שלו. הוא היסטוריון שחי מאות שנים אחר כך. הוא חי ברומא, אחרי חורבן בית שני, וכתב את ההיסטוריה של העם היהודי. יש לנו את ספר...
אבל הוא בעצמו נגד היהודים. אז אי אפשר להאמין.
הוא היסטוריון אמין לגמרי. היום המחקר רואה בו היסטוריון מאוד אמין. מביא לנו את העובדות בצורה מאוד מידה. כל החוקרים.
לפעמים היו מרכיבים, כמו שכתב על מצדה, עמוד שלא היה שם.
לא ניכנס לדיון על יוסף בן מתתיהו. יש לנו כאן, במקרה של מרד החשמונאים, יש לנו גם מקור נוסף, שהוא המקור העיקרי, שזה חשמונאים א', ומגילת חנוכה בעיקר מבוססת על חשמונאים א', ואכן גם בספר חשמונאים א', אנחנו באמת קוראים שאחרי מות יהודה פרחו הרשעים בכל גבולות ישראל, ויציצו כל פועלי אבן, ו... כלומר, שוב פעם התחילו המתייבנים להרים ראש, הנה גם כאן בחשמונאים א', ותהי צרה גדולה בישראל, אשר לא נהייתה כמו למן היום אשר לא היה נביא בהם. בקיצור, ברור לגמרי, חשמונאים, פרק ת', חשמונאים א', פרק ת', פסוק כף ז'. אז הנה אנחנו רואים שיוסף מעתיק את זה מחשמונאים א', ספר חשמונאים א'.
ספר חיצוני?
כן, כן, זה מהספרים הרצוניים, כן, כן. המגילה הזאת מבוססת על שני הספרים האלה, על ספרי החשמונאים, על ספרי יוסף בן מתתיהו. אין לנו בחז"ל שום חומר על מרד החשמונאים, ולכן אלה הספרים ההיסטוריים, שני היסטוריונים שכתבו בזמן בית שני, ספר החשמונאים, בעיקר חשמונאים א', ויוסף בן מתתיהו שבעיקר הוא מתבסס על חשמונאים א'. אז זה קודם כל, זה הנקודה הראשונה. מי המשיך את המרד? המשיך את המרד יונתן. הוא בעצם הגיבור של המרד, כי הוא באמת הצליח להביא יחד עם אחיו שמעון, הם הצליחו להביא את המרד לסיומו המוצלח, גם מבחינה דתית, ביטול הגזרות וטיהור המקדש, וגם מבחינה מדינית, הם זוכים להקים יונתן, ומיד אחריו שמעון, זוכים להקים את המדינה החשמונאית. אז בואו נמשיך לקרוא במגילת חנוכה פרק ז' פסוק ד', פסוק ג', פרק ז' עמוד 46 פסוק ג', שוב נאלצו רבים מן החסידים לברוח אל המדבר, שם מצאו מקלט מפני בקחיזל ושותפיו. כל מי שנותרו ממשפחתו של מתתיהו ומדידיו נאספו אל מדבר תקוע. אם כן, שארית המורדים, המורדים שנותרו אחרי הקרב האחרון של יהודה, בורחים למדבר תקוע, הם בורחים מאזור בית אל לדרומה, לאזור גוש עציון. שם החליטו להמשיך את המלחמה ביוונים ובעוזרי מן היהודים, והם בחרו את יונתן, אחי יהודה, שיניג אותם במלחמתם לשחרור ירושלים והמקדש. יונתן, אם כן, הצעיר מבין האחים, הוא נבחר כמנהיג המרד אחרי מות יהודה. וכאן יש סיפור מאוד מעניין שכבר מקרב אותנו ליריחו. כי אמרנו שהנושא שלנו, אנחנו רוצים להתמקד ביריחו. כששמע פסוק ו', כששמע בקחידס על בחירת יונתן, יצא עם חייליו למדבר וניסה ללכוד את המורדים בו. כן, בקחידס ש... מפקד הצבא היווני שהצליח להביס, להרוג את יהודה, הוא ממשיך לרדוף את יונתן. הוא מנסה לחסל את שארית המורדים. והתוצאה כמובן שיונתן, פסוק ז', יונתן ואנשיו נאלצו לברוח ממקום למקום, להסתתר במערות ובנקיקים. הם מתחבאים בנחל תקוע ונאלצים לברוח ממסתור למסתור, ממערה למערה. כך נראה המרד אחרי מות יהודה. כמה קבוצות קטנות של מורדים שמתחבאים במערות ושל המדבר, מדבר תקוע, זה על ספר המדבר, ההתחלה של מדבר יהודה, בורחים ממקום למקום.
מה אכפת לרומאים שיש איזה קבוצה, שזה סלם, לא יודע, כמה אנשים
שפחדים שהקבוצה הזאת שוב תעורר את המרד. הם רוצים לחסל את המרד באופן סופי. כל עוד נשארו כמה קבוצות של מורדים, תאר לעצמך שיש לך אש, נשארו כמה גחלים, האש יכולה להתעורר שוב. הגחלים האלה יכולים לחדש את האש של המרד. הכוונה של היוונים לחסל את המורדים עד הסוף. כלומר, הם לא חיסלו את כל המורדים בקרב עם יהודה, יהודה ורוב הצבא שלו, אבל אנחנו רואים שהיו כאלה שנשארו, נתן, שמעון, יוחנן. והם אם כן מתחבאים במערות של נחל תקוע. עכשיו תראו מה עושה יונתן, פסוק ח', כדי להקל את תנועתם, שלח יונתן את יוחנן אחיו עם ציוד רב אל שבטי הנבטים אשר בערי אדום כדי להפקיד אצלם את רכושם. מה שקורה זה כנראה יוסף בן מתתיה אפילו מספר ש שהם גם שלחו גם חלק מבני המשפחה שהיו איתם שלא יכלו לחיות בתנאים הקשים של מערות המדבר, הם שלחו אותם אל הנבטים, וגם כמובן את ציוד רב שהם הביאו איתם, הם שלחו אל הנבטים. למה הם שלחו אל הנבטים? כי הנבטים היו בעלי ברית של יהודה. יהודה קראת ברית עם הנבטים, שהוא היה בשיא גדולתו והצלחתו. הנבטים, שאלה שבטים בדואים, שבטים נודדים בעבר הירדן המזרחי, כאן ממש על הערים שמולנו, הרי מואב, הרי אדום, נודדים שבטים, אלה שבטים ערביים. הערבים של היום הם בעצם צאצאים של הנבטים, של ערבים גם חצי האי ערב, אבל הערבים הם צאצאים של אותם שבטים נודדים שהיו כאן, באזור המדבר. אנחנו מכירים את הרי הנבטים בנגב, עובדת, שבטה, ממשית, נכון? הערים מפורסמות שצריכו לשחזר אותם.
דרך הפסמים
זה צריך יותר מאוחר. כן, דרך הפסמים בנגב שהגיע לעזה, הם שלטו על דרך הפסמים, נכון? אז הם היו נוודי המדבר, והם קרתו ברית עם יהודה, ויונתן ניצל את הברית של יהודה עם הנבטים כדי לשלוח אל הנבטים את המשפחות ואת הציוד שהיה להם. ואז מה שקרה, כאן באמת יש איזשהו הבדל, בין כאן הוא כותב בני ימרי, אחד השבטים הנבטיים. מה שקרה, אני קורא בפסוק ט', אך הנבטיים לא שמרו את בריתם עם יהודה, ובמקום לעודד ולעזור הם התנפלו על יוחנן ואנשיו, הרגו את כולם ולקחו את כל הרכוש שהביאו איתם. אם כן, כל המשלחת הזאת שיצאה אל הנבטיים, המשלחת הזאת הנבטיים הורגים אותה. בספר חשמונאים יש גם את השם של השבט הנבטי, בני ימרי, הם יצאו ממידווה. מידווה זאת עיר כאן מעבר לים המלח, באזור הר נבו יש עיר מדבה, מדווה עיר,
יש מפה,
יש מפת מדווה. אז שם הם הנבטים שבמדווה, הם התנפלו על יונתן והרגו את כולם. ועכשיו התגובה של יונתן. מסתבר שיונתן החליט על פעולה שיהודה כנראה לא נקט בפעולות כאלה, אבל בפעולת נקם דרמטית. כלומר, כדי במדם זאת, הוא היה באמת בתחתית, הוא היה במצב של ייאוש, והסיכוי היחיד לעורר מחדש את המרד זה על ידי באמת פעולת נקם דרמטית, ואכן זה מה שהוא עושה. יונתן ואנשיו, אני ממשיך לקרוא בפסוק י', יונתן ואנשיו התאבלו מרה על יוחנן שנלחם בגבורה בכל מלחמות ישראל ועשה ישועות גדולות, כן כך נהרג יוחנן אל ידי הנבטים. לאחר שקמו מאבלם נשבעו לנקום את דמו של יוחנן מידי הנבטים שהרגו את בעלי, דרך אגב, הרתו מנקד נבטים, שזה דומה לנבדים, הוא מנקד נבטים, לא נבטים. נבטים זה נראה איזשהו שיבוש של נבטים, נבדים, נבטים, וזה השתבש לנבטים בערבית. בערבית אין להם בית, אז זה הופך לבית, חביבי, אין חביבי, יש חביבי. אז גם נבדים, נבטים, נבטים. בעצם נבטים זה כבר ההיגוי הערבי, אבל כנראה במקור זה היה נבדים או נבטים. לאחר שקמו מאבלם, נשבעו לנקום את דמו של... אנחנו אבל רגילים לקרוא להם נבטים, נכון? מידי הנבטים שהרגו את בעלי בריתם במלחמה ובבוגדנות, הם יצאו בלילה לעבר העיר מדווה אשר ממזרח לירדן, עברתי לעמוד 47, שם חגיגו הנבטים את חתונתה של ביתו של אחד מראשי שבטיהם. אותו שבט שהרג בני ימרי כאן, הוא קורא להם אמריוס. אותו שבט שפגע ביוחנן, הרג את כל המשלחת של יוחנן. אז אותו שבט חוגג חתונה של אחד אחד מראשי השבט. ואז יונתן ואנשיו התנפלו עליהם בהפתעה מן המערב, השביטו את שמחתם והפילו בהם חללים רבים. מר יונתן עושה פעולת נקם, אבל תשימו לב שזאת לא פעולת נקם שמוגבלת רק לפגיעה בלוחמים, לא צבא מול צבא, אלא פגיעה באזרחים.
חפים מפשע.
פגיעה, פעולת נקם בכל בני השבט. כלומר, כל בני השבט, כל השבט נענש על הבגידה שהם בגדו ועל זה שהם הרגו את המשלחת של יוחנן. יוסף בן מתתיהו אפילו כדרכו הוא ככה קצת יותר קיצוני, הוא כותב ש... מה זה האוטו הזה? מה זה?
זה המנוף.
אז אני רוצה לראות רגע שהוא לא פוגע באוטו שלי.
הוא לא פוגע.
הוא לא פוגע? איפה הוא, לאן הוא נוסע, באיזה שביל?
פשוט נוסע
בכביש,
נוסע
ויוצא החוצה. הוא כבר יוצא.
כן, יכול להיות שהוא מעביר עכשיו רק את ה... יש מאכל סולך גדול מאוד שגם יעבור לשם ליד
המחור. בקיצור, זאת אומרת, הוא נזהר. נקווה. על כל פנים, אז מה אמרנו? אמרנו ימים רבים ניסה עוד לא הגענו לזה. כאן יוסף בן מתתיהו כותב שהם הרגו את כולם. כלומר יונתן נותן פקודה שאף אחד לא יצא חי מהחתונה הזאת. זה באמת פעולה מאוד דרמטית. היסטוריונים שכותבים על מרד החשמונאים מעריכים שהפעולה הזאת באמת...
זה קדמוניות או
זה... זה קדמוניות וזה חשמונאים. זה קדמוניות וזה חשמונאים.
מי קדמוניות?
אז רגע, בואו רגע נעשה הפסקה. אם ארנה עושה הפסקה, נעשה שני הפסקה. בקיצור, היסטוריונים באמת שכותבים על הפעולה הזאת של יונתן, מדברים עליה כעל פעולה, כעל נקודת מפנה. כלומר, כאן יונתן הראה ש...
גבורה.
כן, שהמרד לא נגמר ושהוא מסוגל לעשות פעולה צבאית מאוד מאוד דרמטית שמטילה אימה על על כל אלה שמנסים לפגוע בו.
הם כבר לא רק נסים, הם בעצמם מצליחים כן? לפגוע. כן.
יכול להיות שזה גם עודד עוד עוד אנשים להצטרף אל המרד, כי הם ראו שיונתן מסוגל. זה לא רק איזה קבוצה שמתחבט באיזשהו מקום, אלא זה קבוצה שממשיכה לפעול ומסוגלת גם להקות בצורה מאוד מאוד קשה במי שפוגע בהם. בקיצור, הפעולה הזאת היא באמת פעולה שכנראה היא נקודת המפנה כנראה במרד, בחידוש המרד, במרד של יונתן. יש כאלה שטוענים שזאת הסיבה שאתם לא יודעים על יונתן. כמעט לא כתוב בספרים על המרד של יונתן, כולם כותבים על יהודה. יש שטוענים שזה בגלל שבספרות הציונית לא רצו לכתוב עליו, כי הוא, האסטרטגיה שלו הייתה, פעולות, כל מי שפגע בו, התגובה הייתה מאוד מאוד קשה וכללה גם פגיעה באוכלוסייה אזרחית. הוא לא נמנע על יהודה, וכל הקרבות של יהודה זה קרבות של צבא מול צבא, הוא נלחם עם הצבא היווני. אצל יהודה אין לנו שום אירוע שבו הוא מנסה ליצור הרתעה או להטיל אימה באמצעות פגיעה באוכלוסייה אזרחית. יונתן, אולי כאחד הלקחים מהכישלון של יהודה, מבין שאם רוצים להטיל אימה, אין ברירה אלא לפגוע באוכלוסייה אזרחית. ויש כאלה שזה לא מוצא חן ביניהם, אז אולי זאת אחת הסיבות אחר שלא מרבים לדבר על יונתן. עובדה שאף אחד מכם לא ידע על יונתן, נכון? אני אפילו בעצמי פעם קיבלתי נזיפה על זה שלימדתי את הסיפור הזה של יונתן, ונזפו בי באחת המכללות שעבדתי בהם, כאילו אני מטיף להרג אזרחים. תשמעו, זאת צביעות גדולה, כל אלה שמדברים על להימנע מפגיעה באזרחים. בדרך כלל עמים מנהלים מלחמות, והאזרחים בדרך כלל שותפים במלחמה. זאת האמת, והאמת היא שגם בכל המלחמות, אפילו של המאה ה-20, היה הרג מסיבי של אזרחים משני הצדדים. האמריקאים, כשהם נלחמים עם היפנים, סופו של דבר הם מכריעים את המלחמה באמצעות הרג של משהו כמו 150 אלף יפנים, אזרחים יפנים, עם שתי פצצות האטום על הירושימה ונגסאקי. הבריטים מפעילים שטיח של הפצצות על העיר דנציג והרוגים שם עשרות אלפים, מדברים על 50 אלף, אולי אפילו יותר, 100 אלף הרוגים בדנציג, בדרזדן, סליחה, לא בדנציג, סליחה, בדרזדן, בדרזדן, בעיר דרזדן, לא בדנציג, בדרזדן. בקיצור, אנחנו רואים שגם אלה שמטיפים מוסר השתמשו בהרג אזרחים כדי להכריע מלחמות, וגם יונתן מבין שבמצב שהוא נקלע אליו, אין לו ברירה אלא ללמד את כל מי שפוגע בו, ללמד לקח כזה שאחרים לא ינסו בכלל להתעסק איתו. עכשיו, הפעולה שלהם מתבצעת בעבר הירדן המזרחי, כאן מעלינו, על יד הר נבו. אנחנו רואים ממש את הרי מואב. את הרי מואב במדווה, כתוב כאן מדווה. מדווה היא ממש על יד הר נבו.
זה למטה, כאילו במרגלות הר נבו?
לא, למעלה. היא על במת ההר. היא למעלה, באזור הר נבו, ושם מתבצעת הפעולה. עכשיו יונתן חוזר, הוא צריך לחזור מעבר הירדן המזרחי, ואיך הוא חוזר? כאן אני עכשיו לא הכנסתי את זה, אני עכשיו עובר כאן לספר החשמונאים. אתם יודעים שהחוברת הזאת היא קיצור, לא הכנסתי את כל מה שיש בספר החשמונאים, זאת לכן היא כנראה הצליחה, בגלל שהיא קיצור. אחרת, לא היה בחידוש, מי תורח לקרוא. עובדה היא שאת ספרי החשמונאים לא קוראים, בגלל שהם ארוכים.
מי כתב את החשמונאים?
מה?
מי כתב את החשמונאים?
לא יודעים.
לא יודע?
אף אחד לא יודע. זאת התשובה הכי טובה, לא?
יש שלוש ספרי חשמונאים.
יש ארבעה ספרי חשמונאים.
נכתבו עמד אנשים שונים, כל אחד.
כן, כן, ארבעה ספרים שונים, כן. אז כאן מסופר שכמובן בקחידס, נודע לו על הפעולה של יונתן, ואז הוא מנסה ללכוד אותו, הוא מבין שיונתן יעבור את הירדן. איפה הוא יעבור פה? הוא יעבור על יד בית הערבה, אולי אפילו בקסר אל יהוד, כי כאן יש מעברות הירדן, יש מעבר, נכון? אני מקווה שהשנה כבר יהיה שם שלט לא רק קסר אל יהוד, אתר התבילה, אלא מעברות הירדן. אז כדי לחזור בחזרה מעבר הירדן המזרחי לעבר הירדן המערבי, הוא צריך לעבור את הירדן, ואז בקחידס עושה לו מערב. כאשר שמע בקחידס, אני קורא בחשמונאים א' פרק ת' פסוק מ"ג, הלך ביום השבת עד שפת הירדן בצבא רב. מעניין, ביום השבת, הרבה פעמים היוונים מנהלים מלחמות עם היהודים ביום השבת, יש להם איזושהי הנחה שביום השבת היהודים פחות ילחמו.
בוקר טוב. בוא את הידן גם בשופטים, שהיא מאוד מגלה, שהוא פעם בוא את הידן שהוא חסם את הצבא, זה גם אותם מעברות?
איפה? באיזה
סיום? בשופטים,
בפרקים. לא, יש כמה מעברות, יש כמה מעברים. גדעון חוסם את מעברות הירדן יותר צפונה, באזור מעבר יבוק, לא כאן. כאן יש מעבר, זה המעבר הדרומי. ואז בקחידס חוסם לו פה את המעבר.
במה זה מעבר גיאוגרפי? יש משהו שהירדן הוא פחות עמוק במקום?
הוא יותר רחב ופחות עמוק, ויש עליו כנראה עשו גשר, סלעים עם גשר.
זה
מקום טבעי שיותר בקלות אפשר לעבור, כן. אבל כמובן, מילאו אותו באבנים. לא.
ואדי קלט נחשבתי מעברות הירדן.
במקום שוואדי קלט זורם אל הירדן, אז הירדן מאוד רחב, ושם אפשר, רגע שהוא רחב, אז הוא גם יותר רדוד.
איפה וואדי קלט נזרק בקסר אל יהוד פחות?
כן, גם בקסר אל יהוד יש מעבר.
300 מטר מקסר אל יהוד, זה וואדי קלט.
כן, המפגש, נכון. אז אמר יונתן לאנשים אשר איתו אתה נקום ונלחם על נפשותנו כי לא כתמול שלשום היום הזה. אז הם מגיעים מעבר הירדן המזרחי והם רואים בצד המערבי את הצבא של בקחידס. כי הנה המלחמה מלפנינו מאחרינו ומהירדן מזה וביצות ויער מזה ומקום לנטות עין. אנחנו יודעים שבאזור הירדן יש ביצות. הירדן לא כמו היום שהוא איזה נחל קטן ועלוב. אלא הוא באמת רחב, יש ביצות, ומסביב לירדן יש צמחייה, אבותה, יער, וקשה באמת שם למצוא דרך לברוח. וכאן יונתן עושה את מה שתמיד החשמונאים עשו בשעת צרה, להתפלל, צעקו אל השמיים למען תיוושעו, בואו נתפלל, נתפלל קודם כל, צעקו אל השמיים למען תיוושעו מיד אויביכם. וכהחל המלחמה, שלח יונתן את ידו, להכות את בקחידס, וממש הם נפגשו, היה כאן איזה קרב פנים אל פנים, אך הוא נטע ממנו לאחור, ויונתן והאנשים אשר איתו קפצו אל הירדן, והיסחו אל העבר השני, והאויבים לא עברו אחריהם את הירדן. אבל מה שקרה כנראה, זה ש... הם כנראה חיכו להם במעבר, אבל במעבר, אבל הם, מה שהם עשו, הם כנראה התפזרו וקפצו אל הירדן וסחו. כלומר, הם לא השתמשו במעבר, בגשר, אלא התפזרו משני צידי הגשר וכנראה הפתיעו
את ה... אבל איך הם ידעו?
מה איך הם ידעו? יש מעבר. יש גשר.
איך הם ידעו שהם חכים עם החיילים שם?
מה, הם הגיעו וכנראה הותקפו, הם ידעו כי הם התקפו. וברגע שהם הותקפו על ידי המערב, הם ידעו כי מתקפים אותם. ואז התגובה שלהם הייתה, במקום, היה ניסיון כנראה להדוף אותם. יונתן מגיע ממש עד בקחידס, אבל הוא לא מצליח להרוג אותו. ואז הם מבינים שאין להם סיכוי לעבור את הגשר, כי הוא חסום על ידי כוח גדול של הצבא היווני, אז הם מתפזרים לאורך הירדן, וקופצים אל המים, סוחים אל העבר השני, ונעלמים. בקרב הזה נפלו מאנשי בקחידס כ-1,000 איש. ספר, כלומר, הם הצליחו להרוג.
התנהל כאן קרב.
כן, כלומר, תוך כדי... באזור הירדן פה, ממש על ידינו, מאחרינו, ממזרח לנו, התנהל קרב כנראה מאוד קשה. כ-1,000 איש נפלו מאנשי בקחידס. לא כתוב כאן כמה נפלו והאם נפלו מאנשי יונתן. אפשר להניח שגם מאנשי יונתן נפלו, אבל זה היה באמת כנראה קרב ממש של מעטים מול רבים.
מה שאני לא מבינה זה איך הוא פגש את בקחידס בעצמו, אם הוא היה... הוא כבר עבר?
על הגשר כנראה. על הגשר. הוא מנסה לפרוץ קדימה. והסיכוי שלו לפרוץ קדימה על הגשר, על המעבר, זה אם הוא יהרוג את בקחידס. בדרך כלל תמיד הנוסחה היא, אם הורגים את המפקד,
ראש.
את המפקד, אז הצבא מתפרק, מתפזר, כולם בורחים. אז הוא מנסה להגיע אליו, הוא כנראה מזהה אותו, ומגיע אליו, אבל הוא לא מצליח להרוג אותו, אנחנו נעתם ממנו לאחור. ברגע שהוא מבין שהוא לא הצליח להרוג אותו, הוא מבין שאין להם סיכוי לעבור בגשר, ואז הם מתפזרים,
קופצים
אל הירדן, כולל יונתן, ושוחים אל העבר השני, וכנראה רדפו אחריהם, והתנהל כאן קרב, כי זה לא סתם שהם קפצו וברחו, כנראה רדפו אחריהם והתנהל כאן קרב, מאנשי בקחידס נפלו כאלף איש. בקיצור, זה באמת היה הקרב הגדול הראשון של יונתן, שהוא הצליח לעמוד מול צבא יווני, אז אחרי הפעולה במדווה, הוא עוד נאלץ להילחם, כשבדרך חזרה הוא עוד נאלץ להילחם עם הצבא של בקחידס.
זה ממש נשמע
נס. מה?
זה ממש נשמע נס.
זה ממש נשמע מעטים מול רבים, נכון? זה כפשוטו, הם היו כנראה קבוצה קטנה.
לא כתוב כמה.
הנחה היא כזאת, ההנחה שלהם הייתה שהם יגיעו מעטים, לא כתוב כמה, אבל הם היו מעטים, זה השרידים ששרדו מהקרב בלסה. הם היו כנראה מעטים, וההנחה שלהם הייתה שהם עושים איזה פעולה לפנות בוקר, בלילה, ובקחידס, הרי הם באו מתקוע, מאזור תקוע, ובקחידס כנראה המחנה העיקרי שלו היה באזור תקוע. אז הם לא ציפו כנראה שיהיה להם מערב כאן על הירדן. ומתברר שכנראה לבקחידס היה מודיעין. הוא קיבל עם המודיעין את הידיעה שהם פועלים שם בעבר הירדן המזרחי. הוא הבין שהם עומדים לחזור, אז הוא עושה להם מערב, מחכה להם בדרך חזרה. הוא עושה להם מערב, וכאן באמת הוכיח יונתן את באמת את יכולתו הצבאית בצורה באמת מאוד מרשימה.
אפשר להגיד שיהודה היה פחות מצבי מאשר...
לא, יהודה היה מצבי מאוד מוכשר, אבל אנחנו נראה שיהודה היו טעויות, הוא עשה טעויות, ויונתן לומד לקח מהטעויות שלו. יש טעויות שעושה יהודה, אחת הטעויות שלו שהוא לא בנה צבא גדול, הקרב האחרון הוא מתייצב עם 800 איש, אנחנו נראה שיונתן בניגוד ליהודה במשך השנים, הוא הנהיג את המרד 18 שנה, יהודה רק 6 שנים, הנהיג את המרד 18 שנה, ובמהלך התקופה שלו, הוא בונה צבא של 40 אלף חיילים, שזה צבא עצום, צבא באמת מאוד מעט.
נראה גדול. גם כאילו שמשמיים יונתן קיבל את הכוח להתקדם, להצליח, ואילו יהודה כאילו זה...
נבלם, נעצר.
כן, לא היה לו את זה.
גם זה כנראה משהו שאולי יונתן ניסה לשאול את עצמו, איזה, לא רק טעויות, אלא אולי גם למה הקדוש ברוך הוא, למה השגחה לא עזרה ליהודה, למה המרד של יהודה לא הצליח, ואני חושב שהוא גם תיקן מבחינה דתית את הטעויות, לא רק את הטעויות הצבאיות, אלא גם את מה שאולי יהודה טעה מבחינה דתית. יהודה לא הציב, כנראה לא הציב לעצמו מטרה של הקמת מדינה, של כיבוש הארץ, וכיבוש הארץ זאת המצווה המרכזית של התורה, לכבוש את הארץ, לרשת אותה. יהודה כנראה הסתפק בתיאור המקדש וביטול הגזרות. אנחנו נראה שיונתן ושמעון חותרים לכיבוש הארץ ולהקמת מדינה, ריבונות, לרשת את הארץ. אולי גם זה חלק מהלקחים שהם למדו מהכישלון של יהודה. ברור שהם עשו חשבון נפש. למה הקדוש ברוך הוא הפיל את יהודה? ואיזה תיקונים ואיזה לקחים הם צריכים להפיק מהכישלון של יהודה.
יש תיעוד שיהודה עומד ומבקש מהאנשים שלו להתפלל, למשל?
הרבה, בוודאי.
יש?
במאוס, נכון?
כל מקום. בעניין הזה כולם, התפילה היא חלק מההכנות לקרב, הולכים לקרב עם תפילה, עם לימוד תורה. בעניין הזה אין בעיה, אבל מבחינת המטרות שהוא הציב למרד. בקיצור, מה שעכשיו אני רוצה להגיע אל בית חוגלה. תשמעו, מה שכאן קרה זה שבסופו של דבר יונתן מחליט שהוא צריך למצוא לעצמו לא רק עד עכשיו הם היו במערות בנחל תקוע, שהוא צריך לתפוס איזושהי עיר ולהתבצר בה.
זהו, כי הם כל הזמן נודדים, נכון?
הם נודדים. והוא צריך איזשהו בסיס קבוע. ואז הוא מחליט להתבצר, אולי גם הבקחידס שם באזור נחל תקוע הוא הרגיש שהמצור הולך ומתהדק, ואז הוא עוזב את תקוע. אני קורא לכם מתוך יוסף בן מתתיהו, לא הכנסתי את זה למגילה, ויונתן מפחד בקחידס עליו, אני קורא לכם בספר 13 פרק א' סעיף ה' פסוק 26, ויונתן מפחד בקחידס עליו נסוג עם אחיו וחבריו לבית חוגלה. בית חוגלה, הנה, ידעת שבית חוגלה מופיעה בספר ביוסף בן מתתיהו? פעם סיפרתי לך, נדמה לי. כלומר, יונתן מתבצר, הייתה כאן עיר על ידינו, שהייתה אולי עיר תיירות, עיר בתקופת בית שני, הכך שהוא ביזנטי גדול, מופיע במפת מדווה, זה עיר שכבר מופיע בספר יהושע, בבית ראשון, הייתה עיר על יד, ממזרח לריחו, על יד הירדן, בשם בית חוגלה, כמובן, דיר חג'לה המנזר, ועין חג'לה משמרים את השם של בית חוגלה. אז הוא נסוג לבית חוגלה, מה זה בית חוגלה? הוא כפר במדבר. למה זה היה במדבר? כי יריחו, שהיא נווה מדבר, נמצאת ממערב, כאן היה מדבר, לא היה חווה, לא היה מים, לא היה פה כלום, היה פה מדבר. אז ההנחה שלו הייתה, אבל הייתה כאן עיר, היה כאן איזה כפר, כפר ש... אני תמיד אומר שזאת הייתה כנראה עיר התיירות של, שבאו לפה לירדן לברך, לקסר אל יהוד, לראות את ה-12 אבנים, לגלגל, ואמר, יכול להיות שזאת הייתה עיר תיירות, ולא כל כך יישוב חקלאי.
מי ישבו פה?
מה?
איזה עם?
יהודים, זה היה כפר יהודי. כן, כן, זה היה כפר יהודי. הוא בא עם אחיו וחבריו לבית חוגלה, כפר במדבר, הוא בנה בו מגדלים והקיפו חומות והעמיד משמרות להגן עליו. כלומר, הוא מחליט להתבצר בבית חוגלה. עכשיו, בעניין הזה יש הבדל בין יוסף בן מתתיהו לבין ספר החשמונאים. בספר החשמונאים כתוב שמתקוע הם נסוגו, אז יצאו יונתן ושמעון ואנשים אשר איתו לבית בסי אשר במדבר, קוממו את חורבותיה ויבצרוה. כלומר, היא הייתה מקום די חרב.
לזהיר?
בית בסי. עכשיו, ארתום אומר שזה אולי...
איך כותבים את הבסי הזה?
אבל שזה ממזרח לבית לחם.
איך כותבים את הבסי הזה?
בית סמך יוד. אבל בעניין הזה... אנחנו לא יודעים מה זה בית בסי.
בית בסי,
אבל בספר, אבל כאן ביוסף בן מתתיהו הופיע בית חוגלה, וזה נראה מאוד אמין.
אבל דווקא הייתי חושבת איך בחידס והצבא לא הגיעו לפה לפרק לו את הכל, ואיך הם הספיקו כאילו.
יונתן כנראה מניח שפה במדבר הם התקשו להגיע לפה, אולי הם לא יחפשו אותו פה. אבל הוא בורח מאזור גוש עציון, מאזור תקוע, ששם כנראה לאט לאט בקחידס סוגר עליו. הוא התקשה כנראה להגן על עצמו שם, והם נסוגים לבית חוגלה.
אבל הם כבר היו פה, בעבר הירדן. הם היו פה, קרה להם מפגש.
אבל הם חזרו לתקוע. הם חזרו לתקוע. אחרי הקרב פה, הם חוזרים אליו, הם התחברו במערות בתקוע. אחרי הקרב פה, הקרב הסתיים, והם מצליחים לברוח בחזרה אל המערות בתקוע. אבל מה שקרה כנראה בתקוע, שבקחידס הלך וסגר עליהם, והם נאלצים לברוח משם.
ואז הם שוב פעם באים לכאן?
ואז הם מגיעים לאזור הזה, אולי בגלל שיש כאן, זה כפר במדבר, מאוד מתקבל על הדעת שזה, שבית חוגלה, שזה בית חוגלה, כי באמת זה כפר במדבר. גם כאן כתוב שזה כפר, גם בספר החשמונאים, אשר במדבר. על כל פנים, לפי הגרסה של יוסף בן מתתיהו, הוא מגיע לכאן לבית חוגלה, אבל באמת הוא מספיק לבצר את המקום הזה, אבל מסתבר שגם כאן בקחידס מקבל מודיעין שהוא נמצא כאן, ואז כששמע בקחידס על כך, הוליך את צבאו ולקח איתו גם את בעלי בריתו מן היהודים, מן המתייבנים, הוא בא ליונתן והסתער על ביצורה וצר עליו ימים רבים, כלומר כאן מתנהל מצור. בקחידס כאן ממש מצליח להטיל מצור על יונתן. כנראה הערכה של יונתן ואנשיו שבקחידס לא יגיע לפה, בגלל שפה זה חור בסוף העולם, במדבר, הוא רדף אחריהם גם לכאן. והוא מגיע לכאן ומטיל מצור על בית חוגלה, אבל כאן עושה יונתן תרגיל. יונתן, אני קורא לכם, לא נרתע מפני כובד המצור, ואני אסביר לכם כאן, יוסף בן מתתיהו מתאר את זה בעריכות, זה מופיע גם יותר בקצרה בספר חשמונאים. הוא עושה תרגיל לבקחידס. מה הוא עושה? איזה תרגיל הוא עושה לו? הוא משאיר את שמעון בתוך העיר, בתוך העיר, בתוך בית חוגלה, ומצליח להתגנב עם קבוצה קטנה של חיילים בלילה מהעיר. עכשיו, מה שהוא עושה, הוא מפתיע את בקחידס, שעשה מצור, והוא הניח שכל הזמן החיילים שלא מכוונים אל העיר, ומתקיפים את העיר. ואז פתאום הם מקבלים התקפה מאחורה. יונתן יוצא מהעיר, ומצליח להתפרס מאחריהם, בלילה כנראה מתגנה בלי שהם מרגישים.
ספור בוער, הרי הם עשו מצור, כאילו.
הם עשו מצור, יש עיר, בלילה, והתגנבות, זה הכישרון.
מצור זה מצור, זה...
מצור, זה מצור. אבל היית פעם בצבא? כן, לא היית. חיילים בלילה נרדמים, אני רוצה לגלות לך. חיילים בלילה ישנים. ואם הם לא ישנים... אחרי שעה, אז אחרי שעתיים, אם אתה מצליח למצוא את השעה בין 3-4 לפנות בוקר, כן, שהחיילים כבר עייפים בסוף הלילה וזה, ואז אתה עושה התגנבות.
ואז אתה הורג אחד, שניים,
לא, אתה לא הורג. קודם כל הוא עבר ביניהם, והתארגן מאחוריהם, ואז התקיף אותם מאחורה. ומה שקרה זה שהם הופתעו באמת, פתאום יש להם התקפה מאחוריהם. ואז מה שקורה, ששמעון, ששמעון לאחר שהרג רבים מהם, הוא שמעון יוצא מן העיר והגיח גם הוא לקראתם ושרף את כלי המשחית של המוקדונים, עשה בהם הרג רב. כלומר, ברגע שיש את ההתקפה של יונתן מאחורה, אז שמעון יוצא מהעיר ומתקיף אותם, ואז יש להם התקפה מפנים ומאחור. בקיצור, ראה בקחידס שהאויבים סגרו עליו, ואלה לוחצים אותו מפנים, ואלה מאחור, שמעון מקדימה, ויונתן מאחורה, הוא הזדעזע, ופשוט ברח. הצבא הרומאי נכנס לפניקה, ובורח. עכשיו, המפלה הזאת כאן, של בקחידס, גרמה לו להחליט לעזוב את הארץ. כלומר, כאן באמת, הוא כאן באמת הוקה הצבא של בקחידס, והוא ראה שיונתן, קודם כל כנראה הוא כבר ליונתן היה כבר צבא רציני, ובית, הוא כבר ראה שיש לו עסק עם
מצביא,
כן, עם מצביא מוכשר, שמכה בו, פעם אחת הוא עיקה בו פה בירדן, ואחר כך הוא מכה פה פעם שנייה פה במצור בבית חוגלה, והוא מבין שלא כדאי להמשיך, ואז הם מחליטים, בקחידס חשב, יונתן מציע לו לעזוב את הארץ, מציע לו דברי ידידות וברית, ובקחידס חשב את זה לנסיגה מכובדת ביותר, קראת ברית ידידות עם יונתן, הם נשבעו שלא יעשו עוד מלחמה, הוא עוזב את הארץ. בקיצור, הצבא היווני עוזב את הארץ אחרי הקרב כאן בבית חוגלה.
יכול להיות שכשהם בנו את העיר וביצרו, הם יצרו איזשהו דרך מסתור, שהם לקחו את זה בחשבון.
יכול להיות, נכון. יכול להיות שהם יצרו איזה מנהרה
תת-קרקעית. כן, משהו שהם יהיה להם יכולת לחלץ.
שהם יוכלו לצאת, לפרוץ מתוך העיר. כן, יכול להיות שהם באמת חשבו מראש על מין תרגיל כזה. כן, כן. כן. איזושהי, היום הם השרה, גילה גמליאל אמרה שהיא מחכה ליום שבו תהיה רמטכ"לית לצה"ל. אני מקווה שלא תהיה רמטכ"לית לצה"ל. זה עלול להיות הסוף של צה"ל ומדינת ישראל. אבל בהחלט יכול להיות שהם התכוננו למצור על ידי יצירת מעברים תת-קרקעיים, סודיים. כן, בהחלט. אבל באמת, הנה גם כאן בספר החשמונאים, אחרי המפלה שלו פה, הוא ניגף כאן, והוא קצף על האנשים המתייבנים, הפושים אשר סיתו לבוא לארץ, מה אתם, הם מתרבים מהם והחלט לשוב לארצו, כאשר ידע זאת יונתן, שהלך אליו מלאכים, לעשות עמו שלום, בקחידס הסכים, עשה כדבריו ונשבע לו, שלא ירה לו עוד כל ימי חייו, השיב את השבועים, ביטל את הגזרות. בקיצור, וואו. יונתן עולה למחמס, וכאן מתחילה ההנהגה של יונתן. בסופו של דבר, יונתן במשך 18 שנה ממשיך, מנהל קרבות ומשתלט על עוד ועוד שטחים בארץ.
כמה זמן לקח כל הקטע הזה של
יונתן זה עוד 18 שנה, אחר כך עוד שנה שמעון. מדינת
החשמונאים, לא, אני מדברת על כל התקופה הזאת, עד
שבקחידס עוזב, כשנתיים, מ-161 עד 159. כלומר, במשך שנתיים מצליח,
איך הוא הספיק להכשיר 40,000 לוחמים?
לא, 40,000 לוחמים בסוף, אחרי 18 שנה, בקרב האחרון, בקרב האחרון 40,000, הוא מתייצב מול טריפון עם 40,000 חיילים. 18 שנה, זה מה שהוא השקיע, הוא משקיע בצבא גדול, ובזכות הצבא הגדול הזה באמת הוא מצליח להקים מדינה עצמאית, כי בסופו של דבר הוא מכריע את היוונים על ידי כך שהוא בונה צבא גדול. אין דרך לנצח, אי אפשר לסמוך על ניסים. מעטים מול רבים זה ניסים. הם ניצחו מעטים מול רבים, אבל בסופו של דבר אין סומכים על הנס.
זה המטר שם בית חוגלה העתיקה.
המטרו.
וואלה.
זה פה, זה 2 קילומטר מפה.
מה שני קילומטר? 300 מטר. אין, אנחנו, זה ממש פה קרוב.
אני חייבת להגיד לך שזה נראה לי
זה בור מים.
זה בור מים.
אתה רואה שהתקפות של החוגלה העתיקה. 800 מטר
מפה. כן, לפחות לפי יוסף בן מתתיהו, הקרב המכריע שגרם לבקחידס לעזוב את הארץ, היה בבית חוגלה. בקיצור, סיפקתי את הסחורה, הבטחתי לכם להראות שבית חוגלה תופסת מקום בקרבות החשמונאים.
מכריע.
קרב מכריע, לא סתם אחד הקרבות שמוזכר בדרך אגב, אלא ממש בעקבות המפלה כאן, בקחידס מבין שיונתן יש לו כוח צבאי, מנהיג מוכשר, ולא כדאי לו להמשיך את המלחמה פה, הוא עוזב את הארץ, ואז למעשה יונתן עובר למחמס, 7 שנים, ואז ירושלים, כהן גדול. ו...
איך המציאות הזאת מתקבלת שמצבי יווני עוזב פה, והם עושים שלום, והוא כאילו מתחייב
הוא,
משהו?
הוא תש, הוא תש. לא, מה שהוא התחייב, הוא התחייב ללכת ולא להפריע ליהודים.
לא, יונתן בעצם, התחייב למשהו?
האמת היא, יונתן לא התחייב לשום דבר.
אז איך זה מתקבל שם? על ידי היוונים, הקיסר או מי שלא
היוונים, יהיה. תראו, היוונים, הוא כנראה גם חוזר, כי יש כל הזמן מלחמות, מלחמות ירושה שם, אנטיוכוס הרביעי הרמת, עוד קודם, ויש מלחמות ירושה, ואנחנו נראה, יונתן, תקופה של יונתן, תקופה של מלחמות פנימיות באנטיוכיה, בממלכה הסלבקית, ויונתן מנצל את זה, כל פעם הוא עובר לצד אחר, ומנצל את המלחמות הפנימיות שם, אפילו קצת משתתף במלחמות הפנימיות. אז האמת היא, איך זה מתקבל, זה כבר לא כל כך עניין אותם. זאת אומרת, באיזשהו מקום, ברגע שיש מלחמות פנימיות, כן, יאללה, שהיהודים פה ילחמו את המלחמות שלהם, אנחנו נעזוב אותם. כן, כן. האמת היא שזה גם הצבא הוא תש. שנתיים בקחידס, בקחידס מבלה פה שנתיים.
במדבר.
כן, וכאן ארץ זרה, והצבא פה לא יודע מה הוא עושה פה, ויונתן מצליח בפעולות גרילה, להטיש אותם, כל פעם להגיח מהמדבר ולהרוג פה ולהרוג שם. אחרי שנתיים כאלה, שבסופם יש איזו מפלה אחת גדולה, דרמטית, אז זהו, נשבר להם, יאללה, תעשו מה שאתם רוצים פה, אתם לא מעניינים אותנו. אבל זה באמת היה הפתיחה לעצמאות, בסופו של דבר, ממלכת החשמונאים. כי ברגע שבקחידס עוזב את הארץ, זה בעצם אפשר ליונתן 7 שנים שקטות שבהם הוא בונה צבא, שבאמצעותו הוא בסופו של דבר מקים את המדינה.
לא היה פה עוד נתין זר?
לא, הכוח עוד... היחיד שהתעניין... אם הרומאים החשמונאים עושים ברית, הרומאים עדיין לא, לא מגיעים ככוח כובש, הם, להפך, הם מגיעים ככוח שמעוניין בהחלשת האימפריה הסלבקית, והם דווקא קורטים ברית עם יהודה, כי הם רוצים לעודד את המורדים נגד הסלבקים. מבחינת הרומאים יש אינטרס, אז יש להם ברית עם יהודה. אחר כך יופיעו הרומאים, 100 שנה יותר מאוחר יופיעו הרומאים ככוח כובש. כרגע הם לא כוח כובש, הארץ נמצאת תחת שלטון אימפריה יוונית, סלבקית, סורית, שהיא למעשה בתהליך של התפוררות באמת, החשמונאים ניצלו את העובדה שיש שם מלחמות ירושה ויש שם מאבקים פנימיים, ניצלו את זה לטובתם כדי להשתחרר מהשלטון היווני. אבל התחלת בעצם, הפעם הראשונה שהצבא היווני בתקופת יונתן ממש עוזב את הארץ, זה בקחידס, הוא השאיר את יונתן כאן, ויונתן ישב במחמס, הוא עולה למחמס כי הוא רוצה להתקרב לירושלים, מפה יריחו זה סוף העולם, מי מגיע לפה? הוא הגיע לפה כי הוא רצה לברוח מבקחידס, אבל ברגע שבקחידס עוזב, אז אין לו אינטרס להישאר פה ביריחו. הוא עולה לכיוון מחמס, יושב במחמס, שופט את העם, מבאר את הפושעים, נלחם במתייבנים, בונה צבא, ורק אחרי 7 שנים, בשנת 152, מגיע לירושלים, משתלט על ירושלים, מסלק את המתייבנים, מתמנה ככהן גדול, ואחר כך ממשיך את המלחמה עד בסופו של דבר הקמת המדינה החשמונאית בשנת 10 שנים יותר מאוחר, בשנת 140. ושתיים, אז הם מצליחים להשתחרר לגמרי מהשלטון היווני. הסוף, אני עכשיו רוצה לעשות קפיצה, כי אנחנו לא יכולים להאריך הרבה, נכון? כי אתם כבר עייפים ואתם רוצים לחזור. כבר 7:30. תחת זמן. בסופו של דבר הוא מסלק אותה, מגרש אותה מארץ.
לא, אבל יש פה בעצם כל המאבק הזה של חנוכה, זה לא רק יוונים.
בעיקר מתייוונים.
בעיקר מתייוונים.
מי שכנראה מעורר את היוונים בכלל לגזור גזרות דת, זה המתייוונים. המתייוונים ניסו לכפות את... ניסו להפוך את יהודה לחלק מהתרבות היוונית.
למה יהודה זה שנשאר אותו בנתן?
והם אלה שמודדים את היוונים להפעיל פה את הגזירות ולהכניס את התרבות היוונית.
בטח הם היו כך מאוד גדול.
הם בסופו של דבר שמעון מגרש אותם. כל המתייבנים, כל מי שפעל נגד, פעל עם היוונים, מי ששיתפו להם היוונים, מגרש את כולם. בעיה היא שאחד המתייבנים מתחפש ומצליח להתחתן עם ביתו של שמעון. וכאן אני עובר לסוף העצוב של הסיפור.
איך קוראים לו?
ארבעה.
איך קוראו לו זה?
תלמי חבוב.
שמפניה, נו.
איך קוראים לו?
תלמי חבוב.
זה
מבצר דוק.
דוק, בדיוק, בקרנטה.
תשמעו
איך קראו לו עוד פעם?
תלמי חבובו.
תלמי חבובו?
כן, ארבעה בנים, גם יונתן בסופו של דבר נהרג,
גם
תשמעו, הסוף של שמעון הוא עצוב. כאמור, אחרי הקמת המדינה, שמעון החשמונאי, האח היחיד שנותר, ארבעה נהרגו בקרב. יהודה נהרג, אלעזר הראשון עם הפיל, אחר כך יהודה, אחר כך יוחנן, הנבטים, אחר כך יונתן נהרג
טריפון.
כן, בגידה של טריפון, הוא עשה איתו הסכם ובגד בו.
מה זה טריפון?
כן, ממש נפל שדוד כי האמין לדברי הכזב של הגויים. אבל שמעון מצליח להקים את המדינה, מכריז על המדינה עצמאית, ומנהל מלחמות אחרונות עם הצבא היווני, בסופו של דבר מבסס מדינה עצמאית, ומגרש את המתייבנים. כל מי ששיתף פעולה עם היוונים, מה שנקרא היום כל המשטפים, כל השוברים שתיקה ובצלם ושלום עכשיו, הוא לא עשה חשבון, הוא פשוט גרש אותם. כלומר, אתם לא חלק מהעם היהודי, זה באמת סיפור מעניין, הוא לא היה כזה, אם להשתמש בביטוי, אולי אני טועה, הוא לא היה כזה חבדניק, שהחליט כולם יהודים, וכולם זה, וכולם, הוא אמר, אלה הבוגדים, שיעופו פה, הם שיתפו פעולה עם היוונים, שילכו אל היוונים, הוא מגרש אותם. מתבצרים בערכה קרה ומגרש את כולם. אבל לצערנו הגדול הם מחליטים לנקום בשמעון על הגירוש הזה המסיבי שהוא גרש את המתייבנים. ואחד המתייבנים שקראו לו תלמי, כאן זה מופיע תלמי בן אבובוס, אבל ביוסף בן מתתיהו כותב תלמי חבובו. אני אראה לכם.
חבובוס זה סיומת יוונית.
זה מה ביוונית?
תלמי?
סיומת יוונית. והוא החבוב זה סיומת ערבית.
כן. כן. חתנות תלמי. והוא והתלמי הזה, התלמי חבובו, אבובוס, אולי גם זה קשור ל... הוא התחפש, עשה את עצמו כנראה, היו מתייבנים, כן, עשה את עצמו, אני שייך ליהודים וזה, אבל הצליח ליצור קשר עם ביתו של שמעון, התאהבה בו, והוא הפך להיות חתנו. הפך להיות חתנו של תה חתונה גדולה, יפה, מפוארת. יד
להחית, לא? קראו לה יהודית?
מה?
אשתו, קראו לה יהודית?
לאשתו, לבת של שמעון, אני לא זוכר אם מופיע השם שלה. הוא נהיה חתנו. חתנו תלמי.
אולי הייתה אחות שמעון, זה לא הסיפור הזה.
אחותו
של שמעון, יהודית.
מה שכאן קרה, זה באמת יוסף בן מתתיהו מתאר את זה בצורה מאוד מזעזעת. הוא מונה על ידי שמעון כשר צבא בערבות יריחו. הנה חזרנו אל יריחו. כל האזור הזה הוא אזור חשוב מבחינה צבאית, כי זה כאן המעבר אל עבר הירדן המזרחי. כאן צריך להגן על אזור ירושלים מפני פלישות של נבטים, של כל מיני שבטים, נבדים. אז הוא מונה שר צבא בערבות יריחו, ממש באזור שלנו. אולי אפילו הוא ישב כאן בבית חוגלה בערבות יריחו. אבל הוא, בגלל שהוא מתייוון, הוא מחליט לנקום, אולי מלכתחילה הוא נשלח על ידי המתייוונים כדי להשמיד את שמעון ואת בניו. כלומר, הצליחה מין סוכן חשאי כזה של המתייוונים, הצליח להיכנס לתוך המשפחה. הם כנראה לא היו מספיק
ערניים.
אולי גם הבת הזאת, אתם יודעים, הרבה פעמים שבחורה באה הביתה ואומרת, התאהבתי והוא בחור בסדר וזה, ופעמים לא כל כך קל להגיד לה, תשמעי, צריך לבדוק, צריך זה, צריך ההוא. לא תמיד פשוט לעשות את הבדיקות האלה. הוא מצליח להיכנס לתוך המשפחה, ואז הוא מזמין את חותנו כדי להראות לו איך הוא ביצר את מבצר דוק. מבצר דוק שנמצא מעל יריחו, זה בסדר לעצור, לעשות הפסקה?
להמשיך.
את מבצר דוק הוא מזמין את שמעון למבצר דוק. כולם מכירים את מבצר דוק? יש מבצר מעל יריחו, ארנה תמיד מראה אותו. הבסיס הצבאי הוא לא בדוק, הוא על ידו, נכון? ממול, נכון?
רואים איזה מתל יריחו, רואים את זה.
כן, רואים מתל יריחו מבית הכנסת, רואים שרידים של קו ישר כזה, זה קו החומה, נכון? קו ישר על הרכס זה קו החומה.
זה החומה המאוחרת.
זה מבצר דוק, זה חומה מאוחרת יותר.
החומה מאוחרת.
המבצר החשמונה היא יותר בפנים.
כן.
יותר קטן יותר. על כל פנים, מבצר דוק, מעל יריחו, שם הוא עושה לו משתה, הוא כנראה גם הזמין אותו כי הוא ביצר כנראה את המבצר, לראות, שיהיה מבסוט, הנה איך אני שומר על יריחו, שומר על הגבול, עשיתי מבצרים, הוא כנראה ביצר את המבצר הזה, והוא מזמין את שמעון אולי לחגוג, לחנוך את המבצר הזה, עושים שם משתה גדול, חנוכת המבצר, אנחנו יודעים שהחשמונאים בנו שורה של מבצרים לאורך בקעת הירדן, הם בנו את אלכסנדריון בסרטבה וטורקניה ואת מצדה, גם מצדה, זה מבצר חשמונאי. הם הבינו את החשיבות של הגנה על קו בקעת הירדן, והוא כנראה בונה את המבצר הזה, מבצר אותו, ועושה חגיגה גדולה, ואז במהלך החגיגה כולם שותים וזה קצת משתכרים, הוא לוקח את שמעון ואת אשתו ואת שני בניו ומכריז...
מבצר דוק.
ומכריז, כן, זה מבצר דוק. תראה לי, הנה. כן,
צממתי זה מתל יריחו.
נכון, מתל יריחו, זה מבצר דוק. הוא בולט מאוד על ההר, הוא מעל
יש
לו
חומה למעלה גם כן.
כן, אז תזכרו ששמעון בונה את המבצר הזה, כאחד המבצרים הראשונים שבנו החשמונאים, ומי שכנראה חנך אותו היה החתן שלו, הוא כנראה מינה אותו כן כמפקד האזור הזה, ואז מה שקורה במשתה הוא תופס את שמעון, את אשתו ואת שני בניו ומכריז על עצמו כנשיא במקום שמעון. הוא מכניס אותם תכף נראה, הוא מכניס אותם למאסר, והוא שולח שליחים להזמין גם את יוחנן. יוחנן היה אז במקום אחר, היה בלוד, הוא ניהל אז מלחמות באזור השפלה. יוחנן הבן, עוד בן של שמעון. שלושה בנים.
של שמעון.
של שמעון. יוחנן בר קנוס.
בגלל שישתו.
כי הדוד כבר... הוא על שם הדוד כנראה.
כן.
יוחנן הוא על שם הדוד, כן, כן. לא, יוחנן הוא גם על שם הסבא. סבא, לא, לא הדוד. על שם הסבא.
איזה סבא?
הסבא, כי מתתיהו בן יוחנן.
אז הסבא רבא.
הסבא רבא, כן, הסבא רבא. מתתיהו בן יוחנן, בן גדול. הסבא רבא. אז יוחנן מנהל מלחמה, והוא רוצה, מזמין אותו, כי הוא רוצה שכל הבנים יהיו, ואז הוא יתפוס את כולם, יהרוג את כולם, ויהפוך להיות, בצורה כזאת, יחזיר את המתייבנים לשלטון. זאת המטרה של התלמי חבובו הזה. התוכנית שלו, נכשלה, כי יוחנן אורקנוס, כנראה קיבל גם מודיעין על מה שקורה כאן במבצר, שהוא בעצם הכריז על מרד ותפס את שמעון, ובקיצור הוא לוקח את השליחים של תלמי חבובו והורג אותם, ומגיע עם כל הצבא ומטיל מצור על מבצר דוק. מטיל מצור, אבל מה שמספר לנו כאן יוסף בן מתתיהו, שכל פעם שיוחנן עמד לפרוץ אל ה... אל העיר, אל המבצר, הוציא את תלמי על החומה את שמעון ואת אשתו ואיים על יוחנן שאם הוא ימשיך את המצור הוא יהרוג אותם. ובקיצור כאן הוא מספר דבר מעניין, שאמו של יוחנן, אשתו של שמעון, היא פשטה את ידיה והתחננה ליוחנן, לבן שלה, שלא יירח ליבו בגללה, שישתדל לכבוש את המקום ולהכניע את הזה ולנקום ולחסל את המתייבנים. הרי היא אמרה, תקריב אותי, תן לו להרוג אותי, העיקר שאתה תחסל אותו. זה באמת... סיפור מדהים, שאמא אומרת, מוכנה להקריב את עצמה, אבל כאן אנחנו, זאת אולי הפעם הראשונה שאנחנו שומעים משהו על נשים במרד החשמונאים. אנחנו רואים כאן שהייתה חלק מאוד, שהייתה לגמרי מבחינה אידיאולוגית שלמה, אם זה הייתה מוכנה למות.
גם הסיפור של יהודית.
זה משהו אחר, זה לא שייך למרד החשמונאים. קוראים את זה בחנוכה, אבל אין לזה שום קשר למרד החשמונאים. אבל כאן אנחנו שומעים את אשתו של שמעון, אמא של יוחנן, שמתחננת ואומרת, אנחנו חייבים, החיים הפרטיים שלנו לא חשובים, תן לו להרוג אותי, אבל תמשיך את המצור, תחסל אותו. אבל יוחנן כל פעם כתוב שנפל ליבו ולא יכול להבליג על רגשי הרחמים, על הנעשה באימו. בקיצור,
על איזה יוחנן מדובר?
הבן של שמעון.
יוחנן הבן של שמעון.
הוא קרוי יוחנן הורקנוס?
הוא קרוי יוחנן הורקנוס.
הוא האחיין של יוחנן.
אבל הורקנוס זה שם יהודי?
מצליח. הורקנוס זה שם יווני.
אז למה הגיע לשם יווני?
כי לכל היהודים אז היה שם גם עברי וגם יווני.
גם לבנים של מתתיה?
מדהים. זה לא הבנים.
המשפחה, הנכדים.
הנכדים, כנראה גם לבנים. כנראה גם לבנים. כל אחד באמריקה, לכל יהודי, יש שם יהודי, יעקב ג'ק.
כן.
כל מיני, יוחנן ג'ון. יש שם עברי, שגם אז היה מקובל. הם היו חלק מהעולם היווני, ו... ולכל אחד היה גם שם יווני. הנה מסתבר שכך, עד כדי כך חדרה התרבות היוונית, שאפילו במשפחת החשמונאים יש להם...
לא קשה יווני. להבין את זה היום.
לא קשה, כן.
בלק פריידי.
בלק פריידי.
כן, כל זה...
בקיצור, בסופו של דבר, מה שקורה...
אני מבינה שזה לא המפריד, אלה...
כתובות באנגלית בכל מקום.
בסופו של דבר, מה שקורה, הסיום העצוב הוא, שאותו תלמי חבובו, החתן של שמעון, הורג... הורג גם את שמעון, גם את אשתו, גם את שני הבנים, והורג גם את אשתו, את הבת של שמעון, הרג את כולם, כי הוא בעצם, הוא לא התחתן איתה כי הוא אהב אותה, אלא הוא התחתן איתה כסוכן. אז הוא הורג גם אותה, הורג את כולם, ומצליח לברוח, לנצל איזו הזדמנות של חוסר ערנות של יוחנן, שהיא תתמצור על המבצר, זה חוסר ערנות שלו, והוא בורח, אל מי הוא בורח? אל עבר הירדן המזרחי, אל לרבת עמון, אל זנון.
כי שם רואים מצור של אבנים ממש, שריות על כל הצד המערבי של המבצר. בדוק. כן, רואים שריות של חומה, של המצור, על כל הצד המערבי של המבצר. והצד המזרחי של המבצר זה כבר המצור של קרנטל.
זה המצוק.
המצוק, אז שם הוא לא יותר קל לבוא.
יכול להיות שהוא ברח דרך הצד המזרחי, כי יש המצוק, ושם לא היה כנראה מצור, נכון, נכון. הגיוני מה שאומר, תזכיר לי את השם.
ינון.
הגיוני מה שאומר ינון, שהוא הצליח כנראה לברוח, כי באמת בצד המזרחי של דוק, אנחנו פעם עלינו לדוק דרך המצוק המזרחי, ואני זוכר, זה היה נורא
והיום. קשה.
קשה בלתי.
אז איך יורדים משם? זה קשה.
אז הוא כנראה ירד בלילה, בשקט. סנפלינג. הוא וכמה אנשים שלו, התגנב, הצליח לברוח, אבל הוא לא הצליח. המרד, מה שהוא תכנן הרי זה להרוג את כולם, שלא יישאר אף שריד מהמשפחה של שמעון, ואז הוא יהפוך, יכריז על עצמו כנשיא, ויחזיר, הכוונה שלו הייתה גם להחזיר את המתייבנים ששמעון גרש. זאת אנחנו רואים ששמעון שילם על חייו, על זה שהוא גרש את המתייבנים, אבל בסופו של דבר המרד של תלמי לא הצליח. לאן הגענו? זה הסוף, זה הסוף של ספר החשמונאים.
למה לא מספרים את כל הדברים האלה? נשאר
נו, שומעת.
לא מספרים, כי עם ישראל הוא עם שלא אוהב לספר סיפורים. אחרי שפרסמתי את מגילת חנוכה, כבר קצת יותר מספרים, קוראים את זה.
מספרים מה שבוחרים לספר.
כן. רגע, ואז מה קרה?
ואז מה קרה? יוחנן הורקנוס הפך להיות הנשיא, הבן של שמעון. הוא המשיך להנהיג את העם בדרך של שמעון. הוא ניקה את הארץ מכל המתייבנים. הוא פשוט גרש את כל שארית המתייבנים. אבל הטרגדיה היא שחזל מספרים, זה מה שיש לנו מחזל, אין לנו את זה כל כך בספרות ההיסטורית, שבסוף ימיו גם הוא עצמו כבר קצת התקרב אל המתייבנים. וצאצאיו, ינאי למשל, כבר היה ממש מאוד מאוד ככה הכניס את התרבות היוונית. מה שקרה לשושלת החשמונאים, שהם נלחמו ביוונים ובמתייבנים ובתרבות היוונית, ובסופו של דבר, לאט לאט, התרבות היוונית חדרה, חזרה, והשתלטה על המשפחה הזאת. וזאת כנראה זה מה שהביא בסופו של דבר לסופה של ממלכת החשמונאים, כי בסופו של דבר גם הם התייבנו.
מישהו קם עליהם?
סופה של ממלכת החשמונאים, זה הרומאים, מי שקמו עליהם, זה הרומאים. הרומאים מגיעים, כובשים את הארץ, מתנהלות כאן מלחמות אחים, בין יוחנן הורקנוס השני, ויהודה אריסטובולוס השני, ופומפיוס מנצל את המלחמות פה, וכובש את הארץ, וכך בא סופה.
הוא ביקש עזרה של פומפיוס, אני חושב.
יוחנן הורקנוס, כן, כן, יוחנן הורקנוס השני.
הוא שהביא אותו.
לא הראשון, השני, יוחנן הורקנוס השני. כן, הוא כנראה זה שהביא את פומפיוס לכאן. על כל פנים, אז הנה, סיפרנו את סיפור החשמונאים. לא, לא מייאש. יש לנו הבטחה שבית שלישי יהיה אחרת.
נכון, אבל תראה מה שקורה פה אצלנו. גם כל כך הרבה אנשים נאמנים לימין, מגיעים לשלטון.
משנים את אורם.
מה זה?
זה מה שקרה לחשמונאים.
זה מה שנורא. אז לכן אמרתי מייאש. כן, אז מה אתה אומר?
אני אומר שיש לנו הבטחה שבבית שלישי זה יהיה אחרת.
אמן, כן, היא רוצה.
זה לא... זה יפה, נכון? סיפור מעניין סיפרתי לכם היום.
מדהים.
יש לנו כאן את הסיפור של החשמונאים, ארמונות החשמונאים, וגם הסיפור של בית חוגלה.